פרק נוסף של קור ההיתוך יוצא לדרך עכשיו, והיום מתארח באולפן תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. שלום לך.
שלום רב.
לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזמין את המאזינים שלנו לדרג את האפליקציה, את הפודקאסט באפליקציות, לשתף את הפרק, והכי חשוב, לעשות מנוי לפודקאסט קור ההיתוך. אמיר, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
איך אתה בתקופה הזאת?
תקופה מורכבת, הרבה התרוצצויות, הרבה תהליכים, הסברה, מחקר, מפגשים מדיניים, מלחמה, תקופה מורכבת מאוד.
איך אתה רואה את העתיד של המלחמה הזאת?
קודם כל ברמה, הייתי אומר, המאוד מאוד רחבה, הייתי אומר שאני אופטימי. אני אופטימי כי לפני שנתיים, אנחנו בתנועת הביטחוניסטים שמנו על שולחנה של הממשלה הערכת מצב אסטרטגית, שגם אמרה שהולכים למלחמה.
בעזה?
בעזה, בכלל, מלחמה רב-אזורית. דיברנו על בעצם מלחמה שתחבר בין אתגר פנים לחוץ, בכלל הגזרות. אבל אמרנו גם משהו הרבה יותר עמוק מזה. המשלנו את מדינת ישראל לצפרדיה שמתבשלת בתוך סיר, שאם המגמות שראינו ימשיכו, קרי איראן גרעינית, העוצמות של הפרוקסי שלה שולחים ומתחזקים, ההשתלטות על קרקעות בתוך הארץ, חוסר המשילות, הפגיעה באתוס הציוני בארץ בכלל, במערכות החינוך, אמרנו חברים, אם זה ימשיך, הצפרדיה הזאת תלך ותמות. מדינת ישראל תהיה בסכנה קיומית. והשביעי באוקטובר, שבאמת זה היה יום מהמזעזעים שהעם היהודי ידע, מעודו, אבל ביום הזה גם הצפרדיה קפצה מהסיר. וניתנה לנו הזדמנות היסטורית לטפל בבעיות שורש עמוקות בביטחון הלאומי שלנו, ובכלל גם בפן הערכי כחברה. ואני משקיע את האנרגיות באמת לראות שהאנרגיות הולכות לשם, לאותו מקום חיובי שיכול להבטיח עתיד מזהיר למדינת ישראל, אבל יש בזה תנאי אחד, שנשאר מאוחדים, ונהיה ממוקדים בניצחון בכל הגזרות, זה יכול לקחת זמן, אבל כגודל הניצחון, כגודל ההכרעה, ככה יכול להיות אור הזהב של מדינת ישראל והעם היהודי לאחר מכן, וזה הכל תלוי בנו.
אז אני באמת רוצה בשעה הקרובה לנתח איתך את כל הסוגיות האלה, גם השביעי לאוקטובר, גם מלחמה שנמשכת עדיין בעזה, וגם מה שצפוי לנו, מה שהולך לקרות בלבנון. צריך לומר, בזמן שהשיחה שלנו מתקיימת, יש הרבה אי בהירות, אנחנו אחרי חיסול של בכיר במשמרות המהפכה בסוריה, וגם לזה יהיו השלכות, ואני רוצה לשמוע ממך כמובן. אבל קודם לכן אני רוצה לערוך קצת היכרות בינך לבין המאזינים. אתה נולדת בירושלים, אבא שלך היה דיפלומט, וזה גרם לכך שאתה גדלת במדינות אחרות.
נכון, אני בא ממשפחה שהיא דור 15 בירושלים. המשפחה שלי הגיעה בתחילת המאה ה-17 לירושלים, לעיר העתיקה.
מאיפה הם באו?
מספרד, מגורשי ספרד, עברו דרך סלוניקי, צפון יוון, ומסלוניקי לארץ. ככל שהעיר התרחבה, המשפחה שלי התפזרה ברחבי העיר, מיל משה, נחלאות, מרכז העיר, ומשם המשיכו להתפזר. נכון, נולדתי בירושלים, אבל עד גיל 18.
איפה בירושלים?
היינו בהרבה מקומות, אבל
בפועל... כן, גם ירושלים, אז אולי היינו שכנים.
כן, אז העניין הוא שבגלל שאני בן של דיפלומט, עד גיל 18, כמעט לא הייתי בארץ. הייתי ממש שנים ספורות, תקופה קצרה ברמת שרת, למדתי באגרון שנתיים, למדתי בבויר שנה, אבל כמעט כל הילדות שלי הייתי בחול, גדלתי במקומות כמו איטליה, אפריקה, חוף השנהב, דרום אמריקה.
בסך הכל היה לך מעניין כילד.
צ'ילה, ארגנטינה.
וואו.
ואת התיכון סיימתי באיטליה, בתיכון בריטי.
אבל איך הייתה החוויה באמת להסתובב, לנדוד בין מדינות שונות בעולם כבן לדיפלומט?
זו חוויה מטורפת, באמת מדהימה של מעבר תרבויות, שפות, זו חוויה גם קשה. לילד לעבור כל כך הרבה מקומות, אתה יודע, בארץ ילדים עוברים מרמת גן לגבעתיים, מקבלים טראומה. אתה יודע מה זה לעבור מדינה, שפה, בית ספר, כל שנתיים וחצי, שלוש, להיפרד מחברים, פעם אחר פעם. אז מצד אחד זה היה מאתגר, מצד שני ראיתי עולם, באמת ספקתי שפות ותרבויות, ובשלב מסוים ממש התחלתי לאהוב את זה, וזה באמת בא לידי ביטוי בעיקר כבר שהייתי בתיכון, שבאמת מאוד מאוד פרחתי ומאוד הצלחתי בתיכון, התיכון בריטי, התיכון כזה שיש בו בתים, houses, שמתחרים אחד בשני כל השנה, כמו הארי פוטר, כמו הסיפור של הארי פוטר, ובבית ספר הזה הגעתי די חדש בכיתה י' ובי' ב' הייתי ראש בית. ישראלי ליהודי להיות ראש בית בתיכון בריטי, זה לא קורה. זה רק מראה את יכולת ההסתגלות וההשתלבות שצברתי עם השנים בתיכון.
התייחסו אליך בסדר כיהודי וישראלי?
בסדר גמור, במשימה מאוד פשוטה. למדתי שיעור מאוד מאוד גדול בתיכון. כשאתה מכבד את עצמך, מכבדים אותך. כשיש לך זהות חזקה, ברורה, אני הייתי יהודי ציוני גאה ברמות אחרות, באמת. תודעה מאוד מאוד חזקה, לאומית, יהודית. זה לא שלא היו לי ויכוחים. היו ויכוחים, היו דיבייטים, אבל הייתה הערכה מאוד גדולה. באה לידי ביטוי גם בהמון המון חברים שיש לי עד היום ברחבי העולם, וגם במעמד שצברתי בבית הספר. באמת בסוף מהרביעה החמישייה המובילה שהובילה את בית הספר.
ובכל זאת, היה לך חשוב לחזור לארץ, להתגייס לצבא, להשתקע כאן.
כן, לא הייתה שאלה בכלל. אתה יודע, סבא שלי היה לחם בהגנה, הוא היה בשי בשירות ידיעות, הוא דיבר ערבית שוטפת ופעל מודיעינית בכפרים, לחם בגוש עציון. אבא שלי היה קצין בצנחנים, ובמלחמת ששת הימים השתתף בלחימה לשחרור ירושלים, בחטיבה ירושלמית כקצין סיור, גם לחם בארמון הנציב וגם אחרי זה בגוש עציון. ולי היה ברור מגיל קטן, לא רק שאני הולך לשרת בצבא, אני אהיה קצין, זה היה ברור. היו שואלים אותי החברים שלי באיטליה, כמה שנים אתה הולך לשרת? אמרתי ארבע, זה היה ברור שאני אהיה קצין. זה שנשארתי 30 שנה זה סיפור אחר, אבל היה לי מאוד מאוד ברור שאני הולך לשרת שירות משמעותי ולצאת לקצונה.
אז מה היה בשירות הצבאי שלך?
אני חזרתי ב-87 לגיוס. ישר לאינטיפאדה הראשונה, התגייסתי להנדסה קרבית. תאמין לי שכל המעברים שעשיתי בילדות שלי, המעבר מתיכון בריטי לאינטיפאדה ולהנדסה קרבית היה אחד המורכבים. אבל מצאתי את עצמי סוגר מעגל. סבא שלי לחם בגוש עציון, אבא שלי לחם בגוש עציון, ואני מצאתי את עצמי עושה טירונות בגוש עציון. שירתי 5 שנים במרחב הזה, כחייל, כממן, כסמך, כממפי. ובעצם ישר לקלחת, קווים בלבנון, יהודה ושומרון, קצת עזה, תקופה מאוד מאוד מעניינת ומורכבת.
מתי אתה מתחיל לטפס במעלה הדרגות?
תראה, הטיפוס שלי במעלה הדרגות הוא משתלב יפה גם עם מה שאנחנו חווים עכשיו, עזה, המלחמה, כל ההתפתחויות שהיו. אני זוכר, אתה יודע, 94, כבר הייתי אחרי תפקיד מ"פ, הייתי בלימודים, ואז התחיל אוסלו. ואני חייב לומר שאני בא ממשפחה מפייניקית, אנשי עבודה, צבעתי לרבין.
מנוער הנרות.
כן, מאוד התרגשתי, אתה יודע, הולכים לתהליך שלום וזה. אבל שנתיים אחרי זה, שמוניתי להיות סגן מפקד גדוד, כבר תהליך ההתפקחות התחיל ככה לקרות.
למה? כי מה חשבת לפני?
כי בעצם, קודם כל, איך שמוניתי לתפקיד סמגד, התחיל בעצם ההתקפה של השוטרים הפלסטינים הגדולה מאוד, שהם עשו ביהודה ושומרון ובעזה, שנקרא אירועי המנהרה. זו הייתה טלטלה מאוד מאוד גדולה, כבר שנתיים אחרי ההסכם. בעצם עימות משמעותי מאוד, עם התקפה מאוד גדולה עלינו, שתפסה את הצבא בהפתעה. כולם היו אפרופו קונספציה, בקונספציה שפה אנחנו באיזה תהליך שלום. בעזה נהרג סגן מפקד האוגדה, נבי מרי, זכרונו לברכה, והמקום, באמת, גזרת עזה בגדול בגדול, מ-67 עד אוסלו, גבעת חלפון. כאילו, זה לא שלא פה ושם לא היו אירועים, ולא שלא היה אינטיפאדה הראשונה. בסוף אבל המקום הזה, בגדול, היה בתקופת האבן.
אבל בתקופה שלך בצבא...
עד סוף ה-80 היו נוסעים עם פרייבטים במרכז עזה.
לא, אבל אתה גם, כשהיית בצבא, היית נכנס לעזה בצורה די כלילה בתקופה הזאת, לא?
כן, זה היה מקום, גם זה היה מקום שהוא לחלוטין לא במרכז תשומת הלב בכלל של הצבא, כן? זה היה גם מבחינת האנשים ששרתו שם, כוחות, ואחד הביטויים של זה, זה באמת שב-96, בעודי סמגד, בעצם ממנים אותי להיות מדריך ראשי בבית ספר להנדסה. ואני מאוד מרוצה מזה, כי זה תפקיד טוב לקראת קידום לסגן אלוף, מרב סרן. ונוכח האירועים בעזה, אני מקבל טלפון דחוף מראש הלשכה של קצין הנדסה ראשי. היא אומרת לי, תשמע, אמיר, תעזוב הכל, קח את האוטו, סע לתחנת דלק ליד מגדל העמק, יש לך רעיון קצין הנדסה ראשי. תחנת דלק. מי מרעיון בתחנת דלק? כן, זה לא משהו שגרתי. אני מוצא את עצמי נוסע לרעיון בתחנת דלק. ואומר לי קצין הנדסה ראשי, אמיר, תשמע, נכון, מונית להיות מדריך ראשי בבית הספר, אני חייב לבטל את המינוי הזה. אתה הולך לעזה, אני צריך אותך בעזה. אמרו, עזה? כאילו, מי שמע למקום הזה בכלל. עזה, באותה תקופה, 96, זה האוגדה היחידה בצהל, שקצין הנדסה אוגדה הוא רב סרן ולא סגן אלוף, וגם הרב סרן הזה הוא אחרון בתנועה. אפילו מפקד מחלקה הוא לא היה, זה לא אחד שבכלל... יש לו אופק קידום, כן? הוא לא בליבת הקידום. אני צריך להחליף אותו, אני, שאני עכשיו קצין, אתה יודע.
זה היה כאילו ביזיון.
כן, זה בושה, מה זה? אמרתי לכהנר, תשמע, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, לא, אמיר, אתה לא מבין. המקום הזה השתנה לגמרי. באמת לא הבנתי. אני חוזר חזרה ככה מהרעיון הזה צפונה. עוד לא מגיע לבסיס טלפון מקצין שלישות אוגדת עזה. אמיר, שלום, מה נשמע? יש לך רעיון מפקד אוגדה. אומר, אוקיי, הבנתי, סוגרים עליי פה כל הכיוונים עוד לפני שאני מבין מה קורה איתי בכלל. וקובעים לי רעיון בשישי בבוקר. אומר לו, למה שישי? מה, לא הייתי שבועיים בבית, אפשר לקבוע רעיון ביום ראשון, נורמלי, למה זה? למה שישי? אומר לי, לא, אתה לא מבין, אתה גר בקיסריה, נכון? אומר, כן. מפקד אוגדה גר בזיכון, מזמין אותך אליו הביתה. מה, תגיד, מה קורה פה? אתה תלוף אחד מראיין אותי בתחנת דלק ועכשיו את התלוף אחר רוצה לראיין אותי אצלו בבית, זה לא שגרתי. אני מוצא את עצמי ביום שישי, נוסע לראיון מפקד אוגדה, ומגיע כולי מדהים, צוחצח, דופק בדלת, בזיכרון, פותח לי מפקד האוגדה, אני רואה, עומד בחור עם טישרט, מכנסן קצרות וסנדלים, כזה עמום, באתי לראיון, כן? קח אותי לחצר, מכין לי קפוצ'ינו, מושיב אותי בגינה, מתחיל להסביר לי מה קורה בעזה. מפקד האוגדה הזה קוראים לו יואב גלנט, שר הביטחון שלנו. וזה מדהים שגודל השינוי שקרה בין 94 ל-96 הוא כזה, שלוקחים את אחד הקצינים המובילים, רק סיים תפקיד מפקד שייטת. כן, מפקד השייטת.
כן, יואב גלנט.
כן, ולוקחים את אחד הקצינים המובילים להיות מפקד אוגדת עזה, מה שלפני זה, זה היה, אתה יודע.
אז איך אתה מסביר את זה? למה? מה קרה שם?
כי חטפנו טלטלה מטורפת. ממקום שולי לחלוטין, האוסלו הזה, הרשות הפלסטינית, החימוש שלהם, והתקפה הגדולה שהם עשו עלינו ב-96, שינתה את כל המציאות. ובאמת אני...
זאת אומרת, אנחנו בעצם הפכנו את עזה למפלצת, במו ידינו.
חכה, זה רק התחלה. תשמע, ב-96, אני בעצם מתראיין אצל יואב מאוד התרשמתי, קצין מרשים, קריזמטי, וכמובן שמחתי לבוא להיות קצין הנדסה אוגדה, תפקיד שלא היה מוכר לי. ואני מגיע ב-97 לעזה, 3 שנים אחרי לשרת באוגדה. והדבר הראשון שנורא הפתיע אותי, זה שנתקלתי באיום, שלא ראיתי אותו אף פעם לפני זה. היום הזה קוראים מנהרות.
כבר אז.
אז זהו, מה שקרה זה שהרי מה עשינו בעצם באוסלו, נסוגנו מהערים, מכל הערים, לא עזבנו את גוש קטיף, לא ויתרנו על גבול מצרים, לא פינינו יישובים, רק נסוגנו מהערים, אמרנו לא נפעל בהם, ונעביר אחריות לרשות, וניתן לה נשקים. זה נראה ניהול סיכון לא דרמטי, כאילו מה הסיפור פה? אבל אחד, חטפנו את ההתקפה הזאת ב-96. דבר השני, איך שיצאנו מרפיח, הצד העזתי, מיד איך שיצאנו, התחילו לחפור מנהרות, בין רפיח העזתית לרפיח המצרית. לא חיכו דקה. אני בתקופה שהייתי קצין הנדסה אוגדה, חשפתי 35 מנהרות על הגבול הזה.
ואיך הצבא התייחס לאותן מנהרות?
תשמע, הבין שיש פה תעשיית הברחות שמתחילה להתפתח מתחת לקרקע. אתה יודע, פעם ראשונה שהתמודדנו עם זה, כל הטכנולוגיות היו כזה בהתחלה.
ומה עשיתם עם זה?
חשפנו.
אוקיי, ו...
גילינו, פוצצנו.
זאת אומרת, בהתחלה בזה. זה טופל הנושא של המנהרות.
כן, אבל עוד פעם, כל הטיפול הוא היה על ציר פילדלפי, בתווך שבין הצד המצרי לצד העזתי. לא טיפלנו בזה שורשית, לא נכנסנו לבתים שמהם חפרו את המנהרות, כי בעצם...
כי אסור לכם לפעול
לא,
שם.
לא נכנסים. אז בתווך לנסות למצוא מנהרה עם מקדחים, עם מצלמות... לחפור אותה בתווך, אתה לא באמת מגיע לפיר, אתה לא מגיע לפיר, לא, בוודאי לא בצד המצרי, וגם לא, לא בצד העזתי. וגם, הכל חדש, מודיעין מסוג חדש, אמצעים חדשים, בסוף התפקיד שלי, זה פעם ראשונה בהיסטוריה של צה"ל, שאנחנו מקימים את הגוף הצבאי הראשון לטיפול במנהרות, מה שלימים יהפוך להיות בעצם אותו גוף ביעלום, ובאוגדת עזה ש... שמטפל ב... בסיפור הזה, ביהלום זה סמור, בעזה זה בתוך הפלוגת צמה של עזה.
שיותר נכון, לפחות עד השביל אוקטובר לא כל כך טיפל, לא מספיק טיפל.
כן, עכשיו, במקביל לתופעה הזאת שנקראת מנהרות, שצצה ישר אחרי אוסלו, אנחנו רואים בערים שם כל מיני דברים מתופפים באוויר. לוקח לנו קצת זמן להבין שממש מוקמת בתוך הערים תעשייה צבאית שלה, שום למה, וזה בשיא הסכם השלום, כן? תעשייה צבאית, והחבר'ה האלה מתחילים לייצר מרגמות, מתחילים לייצר רקטות, שמתחילים לעשות ניסויים איתם. והתהליך הזה מביא למציאות שבה תוך 7 שנים, בין 94 ל-2001, עזה עוברת בתקופת האבן תרתי משמע לרקטות. וב-2001 מתחילים לראות רקטות על שדרות.
ובכל התקופה הזאת אתם לא עושים כלום. הצבא כצבא לא נוגע בכל הסוגיה הזאת של המנהרות בצורה משמעותית וברקטות?
בכל התקופה הזאת אין למעשה כניסה לערים. ההתעצמות שלהם היא אינסופית. כל הפעולות שלנו הן פעולות הגנתיות. אנחנו לא מאתגרים את הריבונות, נקרא לזה, שנתנו לרשות הפלסטינית בתוך הערים. והדבר הזה מתפתח למפלצת שב-2004, אנחנו למעשה עשור אחרי אוסלו, אובדן שליטה מוחלט על רצועת עזה. עברנו מפרייבט שנוסע במרכז עזה, למבצעים עם חטיבות, עם טנקים, עם נגמשים, עם צלפים, עם זיקים, אובדן שליטה. אין סוף פיגועים, התקפות על היישובים, רקטות, ואין, דרך אגב, אין הגנה אווירית, כן, אין מה שיער את הרקטות האלה. כל רקטה, רקטה. היא נורד והיא נופלת גם. זאת המציאות שאנחנו יצרנו במו ידינו. אבל מה שמדהים במציאות הזאת, כשאני הייתי קצין הדסה אוגדת עזה ב-97, כבר היה מידע וידע וידענו שב-2000 תהיה אינתיפאדה. זה היה ברור. ובמקום להיות פרואקטיביים ולצאת למתקפת מנע, ברמה המדינית, מדינת ישראל עושה את הלא יאמן. באמת, אחד מהאבילויות הכי גדולות בהיסטוריה של המדינה הזאת. תראה, אפשר להתווכח על האוסלו הזה, אם היה צריך להתחיל אותו, לא להתחיל אותו, בסדר, כן לקחת סיכון, לא לקחת סיכון. עובדתית לקחנו סיכון, באנו ועשינו הסכם עם ארגון טרור רצחני, חימשנו אותו, ואמרנו ננהל את הסיכון דרך זה, שנתחיל עם עזה ויריחו תחילה. לא ישר ניתן להם את כל הערים וזה, בוא, נגדר את הסיכון. עד כאן סביר. בסדר גמור, אבל זה נכשל לחלוטין. כאילו, עשינו גידור סיכון, ניסינו, כישלון מוחלט. מה עושה מדינת ישראל הגאונה? אומרת, אוקיי, נתנו להם תארים בעזה, זה נכשל לחלוטין, מסקנה מתבקשת, בוא ניתן להם גם תארים ביוש. אנחנו נותנים להם תארים ביוש, למרות שבאז זה נכשל. וכמה לא מפתיע, קורה בדיוק אותו הדבר. הם בונים תעשייה צבאית בתוך הערים האלה. רק שביהודה ושומרון היא לא באה לידי ביטוי ברקטות, היא באה לידי ביטוי בחגורות נפץ, מעבדות נפץ, וככה בעצם אנחנו יוצרים התחמשות אינסופית בעזה, התחמשות אינסופית בתוך יהודה ושומרון, וכל זה עוד פעם, לא פינינו יישובים, לא עזבנו את הביקה, לא עזבנו את גבול מצרים, רק מזה שלא פעלנו בערים, ושמסרנו אותם לישות, שבעצם בגדול בא להשמיד אותנו, סוס טרויאני, ובלפן כל זה מתפוצץ, תרתי משמע, כן.
אוקיי, אז נגיע לאינתיפאדה, אבל כל התקופה הזאת שאתה נמצא שם, אתה היית קצין הנדסה, כמו שאמרת, היית גם סגן מפקד האוגדה.
טוב, נכון? זה הרבה אחרי זה.
זה אחרי, אוקיי. מה הצבא כן עושה באזור? זאת אומרת, יש איזה
שהיא פעילות? הצבא בעצם מתבצר. זאת אומרת, נערך להגנה. הוא לא יוזם התקפה, הוא נערך להגנה. אני בניתי, חושב שמעל 20 מוצבים, בתוך עזה באותה תקופה. חלקם הצילו...
בתוך עזה המון... באיזה אזור? נצרים?
בגוש קטיף, בצומת נצרים למשל, בניתי מוצב שהציל, פשוט הציל את החיילים שם כשהתחילה האינתיפאדה. מוצב מאוד מאוד מסיבי וגם בנוי מאוד חכם בהיבט של זוויות אש ויכולת התגוננות. כפר דרום, אורחן, מוצבים לאורך גוש קטיף, ממש ביצרנו את הרצועה. אבל לא היה שום טיפול.
שום פעילות יזומה.
בבניין הכוח. האינסופי שהם עשו, גם ברצועה וגם ביהודה ושומרון. וככה, שלוש שנים אחרי זה, אנחנו מגיעים לשנת 2000, וכל העסק הזה הוא אובדן שליטה, כן? אינסוף פיגועים, פיגועי התאבדות מזעזעים.
שיוצאים מעזה.
מעזה ומיוש, כן. אבל בעיקר מיוש, מיוש כן. בכל הערים, כן? ירושלים, תל אביב, כפר סבא, רעננה, חדרה. אחרי שנתיים כבר 100,000 הרוגים. ואז יש את הפיגוע במלון פארק, בפסח בדיוק, את התקופה הזאת עכשיו. משפחה שלמה מתרוממת באוויר באמצע ליל הסדר. ואומרים, זהו, מספיק. ויוצאים לחומת מגן. אפריל 2002 מתחיל חומת מגן. אפריל 2002 אני מתחיל תפקיד מפקד דוד 605. ובעצם מוצא את עצמי מפקד על הגדוד באחד מהתקופות הכי אינטנסיביות שצהל ידע, ובטח שאני חוויתי כקצין. נלחמנו 10 חודשים ברצף יום, לילה, יום, לילה. אני אומר לך, אני פגשתי את הקצינים הצעירים שהיו אצלי בגדוד, שכבר היו סגני אלופים ואלופי משנה.
איפה הגדוד הזה היה?
כולל כאלה שלחמו...
זה גדוד...
גדוד 605, לחמנו אז בשכם, לחמנו בחברון, ברמלה.
ביהודה ושומרון.
כן, היינו גם בצפון, היינו גם קווים בצפון, אבל הלחימה האינטנסיבית הייתה ביוש. פגשתי את הקצינים האלה שנים אחרי זה, גם אחרי שהם לחמו במלחמת לבנון השנייה, אמרו, תשמע, לא חווינו אירוע קשה כמו שהיינו באותה תקופה. ותשמע, אחרי 10 חודשים של לחימה מאוד מאוד אינטנסיבית, הגדוד עם הלשון בחוץ, אומרים לנו, יש לכם 3 שבועות להתארגן, אתם חוזרים לעוד 10 חודשים. חתיכת אירוע.
מזכיר את מה שקורה עכשיו קצת.
כן, נכון. אני מוצא את עצמי, לוקח את כל הגדוד לשיחה.
הם במילואים?
לא, גדוד סדיר, חיילים. קח את המשיחה, ומוצא את עצמי, שואל אותם שאלה נורא מוזרה לשולחי על ישראלי, תגידו, כמה מכם אי פעם בחיים שלכם היו בירושלים? כן, שואל אותם מגד שהוא דור 15 בירושלים. חצי גדוד שלי כף רגלו לא דרכה בירושלים מעולם. והחצי השני שכן היו בירושלים לא היו אף פעם בכותל, רק רבע גדוד היו בכותל. ואני מבין שיש לי גדוד שאין לו מושג על מה הוא נלחם. ומקבל החלטה מאוד מאוד לא טריוויאלית ולא שגרתית. יש לי 3 שבועות, שבוע רגילה, שבוע התארגנות ושבוע אימון. לאמן גדוד כמו שלי זה 4 חודשים לפחות. אני אקבל החלטה, הגדוד שלי לא מתאמן. הגדוד שלי עולה לירושלים. הגדוד, 800 חיילים מגיעים לירושלים, עיר דוד, כותל, מנהרות הכותל, עיר עתיקה, שכונות החדשות, הולכים לכנסת. ביום האחרון 800 חיילים יושבים בבית הנשיא לשיחה עם הנשיא. וכשהגדוד הזה חוזר ללחימה, זה גדוד אחר לגמרי, עם עוצמות ועם נחישות ועם ביצוע ברמה כזו, שאחרי כמה חודשים אני מזומן לשכת הרמטכ"ל. לדעת מה הסיפור עם הגדוד הזה. אני מספר לרמטכ"ל, אומר לו, תשמע, זה כל עניין שצדק דרך.
וואו, זה נושא שחייבים לגעת בו ולנתח אותו בהמשך. אני רוצה אבל עדיין להתעכב איתך קצת בתקופה הזאת, תקופת חומת מגן וקצת לפני. קודם כל צריך לומר, ההנהגה המדינית אז, מי הייתה? ההנהגה המדינית שבעצם אפשרה למפלצת הזאת לצמוח.
תשמע, כל ה-30 שנה האחרונות, כל ממשלות ישראל, כל אחד אפשר לחלק את האחריות, כן, אין ספק שההחלטה על אוסלו הייתה אבן הראשה של כל הברדק הזה, אין ספק שההתנתקות, שתפה ניגע בה, היא הייתה דרמה, עוד להפוך את זה לאקספוננציאלי עוד יותר, אבל גם אחרי זה, כן. היו לא מעט הזדמנויות לשנות את המציאות הזאת, ועדיין, בסוף כל פעם, החזירו את המערכת למציאות של התעצמות.
הצבא כצבא הבין את האיום ורצה לפעול ובעצם נחבל, הדרג המדיני זה שעצר אותו אז?
לא. לא. אחד הדברים שתמיד הטרידו אותי, גרמו לי גם בין השאר להקים את הביטחוניסטים. לא ראיתי אף פעם את הצבא לוחץ ברצינות. ואומר, חברים, אנחנו בתנאים האלה לא יודעים להגן כמו שצריך. אז אולי זה בא לידי ביטוי בחומת מגן, שבאמת באיזשהו שלב אמרו, חברים, בואו, תקשיבו, אנחנו לא מסוגלים להכיל את הכמות פיגועים האלה, חייבים לצאת למתקפה, וגם זה, עד שלא נהרגו 1,200-1,300 ישראלים, כמו שקרה בשביל באוקטובר, אף אחד לא הבין שבואו, הגיע הזמן לפעול. לקח המון המון זמן לקבל את ההחלטה הזאת, ועם אין סוף פיגועים, כן? אתה יודע, אז אמרנו, ראינו איך בעצם התהליך נכשל כבר בעזה, ראינו איך הרחיבו אותו ליוש, הבנו שכבר אי אפשר עם זה יותר, עשינו את חומת מגן וזה הצליח, השתלטנו על הערים ביהודה
ושומרון. אגב, בחומת מגן לא נגעו בעזה, נכון?
לא.
למה?
קודם כל עשו מבצע חומת מגן ביוש, להכריע את הטרור ביוש.
אוקיי, אבל יודעים שבעזה יש בלגן.
להבין, עזה היה שם מאומת אלוהים, כן, היה מלחמה, לחימה מטורפת בעזה, מטורפת.
מה זאת אומרת? ההיגיון, מה היה?
מבצעים חטיבתיים.
פשיטות נקודתיות.
אבל עם מבצעים עם חטיבות שלמות. חטיבות שלמות, טנקים, נגמשים, דיניינים, צלפים, זיקים. חטיבות שלמות פעלו שם.
איפה? ממש. בתוך הניונס ובכל המקומות האלה?
כן. אתה יודע, לא עד הסוף, לא לזה, אבל נכנסו לפעולות, פשיטות כאלה משמעותיות.
כמו שקורה עכשיו.
עכשיו זה לא, עכשיו זה השתלטות מוחלטת, כן, כן אבל כן, זה היה פשיטות חטיבתיות מסיביות.
זה
כן?
אתה מדבר על חומת מגן, באיזה תקופה?
מדבר בתקופה במקביל לחומת מגן, וגם אפילו לפני חומת מגן, זה כבר היה, בשנות ה-2000. כאילו איך שהתחילה אינתיפאדה השנייה, כבר היו פשיטות מאוד מאוד כבדות בעזה. עכשיו, אוקיי, נכנסנו, עשינו חומת מגן. ההיגיון אמר דבר פשוט. תלטנו. עזה בחוסר שליטה, צריך לעשות חומת מגן גם בעזה, מה לא ברור. באותה תקופה, פוסט חומת מגן, שנתיים אחרי, אני מתמנה להיות ראש לשכת הרמטכ"ל.
בוגי יעלון.
של בוגי. בחודש הראשון שאני מתמנה, טיל נונטט על נגמש בזיתון. מיד אחרי זה טיל נונטט על הנגמש בפילדלפי.
זה משהו שלא הכרתם לפני.
מי הכיר טיל נונטט שם? אבנים היה קודם. וזכורה התמונה המזעזעת הזאת של החיילים מיישרים קו, זוחלים בפילדלפי לחפש את החלקים של החברים שלהם. מנהרות תופת. קודם דיברנו על מנהרות הברכה בגבול מצרים, הם מתחילים להפעיל מנהרות תופת. הם חופרים מנהרות מתחת למוצבים שלנו ומרימים אותם באוויר. מוצב האורחן שאני בניתי אותו, הרימו אותו באוויר, עם מנהרת תופת. אחרי זה הרימו גם מוצב בפילדלפי. ורקטות ומרגמות ובלגן שלם. ובתוך המציאות הכאוטית הזאת, יום אחד בוגי ואני יושבים בלשכה, נכנסת את המזכירה, אומרת, תפתחו את הטלוויזיה. פותחים, רואים את ראש הממשלה שרון עומד בכנס הרצליה ואומר, החלטתי לצאת מאז, החלטתי להתנתק. לא התייעצות עם מערכת הביטחון, לא דיון אחד.
זאת אומרת, את אומר הרמטכ"ל, בוגי יעלון, לא ידע...
שומע את זה בטלוויזיה.
וואו.
עכשיו תשמע, זה החלטה אסטרטגית שאנחנו משלמים עליה היום, לקשר ישיר לשביעי באוקטובר, כן? ומחליט ראש הממשלה עם עצמו. בטח לא בהתייעצות, לא עם המעלה, לא מערכת הביטחון, לא כלום. פשוט מודיע. יאללה, ביי. אני הולך באמצע מלחמה. עכשיו, זה החלטה, זה אפילו לא דיון אידיאולוגי. זה אפילו לא דיון על מה החזון הנכון לסכסוך הישראלי-פלסטיני. זה החלטה שאין לה שום חיבור למציאות. באמצע לחימה מטורפת, בעזה, יאללה, ביי. אני הולך. ועל הדרך מגרש 8,000 יהודים. וזה שרק עכשיו הכרנו את הטרור ביהודה ושומרון. מה המסר שאתה מעביר פה? מתו אנשים בחומת מגן בשביל לנצח את הטרור ביוש. אז מה אתה אומר? ניצחנו ביוש ועכשיו אנחנו נכנעים ונסוגים? מה המסר? המסר הוא בעצם שבכוח יקופפו אותנו. מה זה משנה מה קורה בשדה הקרב? סוף מדינית, אנחנו כל פעם מתקופפים. ואנחנו מגיעים שבוע אחרי זה לדיון קבינט. כמובן עושים מחנות, אחות מצב. אני יושב שם בצד, בדיון, כל הקודקודים יושבים מסביב לשולחן, שרון דופק על השולחן, אומר, החלטתי להתנתק. מה אחת המצב? לא יודע, אני יושב בצד, קצין צעיר, אני אומר, לא יודע, צאנו בצבא. עושים מה אחת מצב. ואז מחליטים. מה זה החלטתי מה אחת המצב?
אתה אומר את זה בקבינט?
לא, אני לא אומר כלום, אני יושב בצד, אני חושב לעצמי.
אוקיי.
מה יש לי להגיד? אני רלש, אולי יושב בצד. אומר הרמטכ"ל בוגי לראש הממשלה, ראש הממשלה, אם אתה יוצא ככה מעזה, תוך שנה עזה הופכת להיות חמאסטן, אל-קאידסטן וחיזבאלסטן. זה מה שהולך להיות. שרון לא אומר כלום, מסתכל על דיכטר, ראש השב"כ. הוא אומר לו, אבי, מה אחת המצב? הוא אומר לו, אחד לאחד מה שבוגי אמר. מה אתה מחבר את עזה למצרים? אין סוף, אמצעי לחימה, ידע, תחמושת, כסף, ייכנסו. כן, ואנחנו מעבדים שליטה על המקום הזה.
וגם ככה המצב שם לא מזהיר.
והמצב היה שם קטסטרופה, שנבין. אבל זה היה מדהים שגם השב"כ וגם צה"ל, תחת פיקודם של בוגי ואבי, ידעו בדיוק מה הולך להיות. אמרו, תוך שנה יהיה חמאסטן. ולמרות זאת, שרון מחליט להמשיך עם ההתנתקות. ואחרי כמה חודשים גם מפטר את בוגי. מתחלף רמטכ"ל, בא רמטכ"ל חדש, רוח חדשה. ועם הרוח החדשה הזאת, צה"ל, משנה מקצה לקצה את עמדתו. ופתאום הוא אומר, לא יהיה חמאסטן, יהיה סינגפור. עכשיו, זה לא רק נאמר. התחילו לעשות עבודת מטה לסגור את אוגדת עזה.
וואו.
כאילו, כמה מטורללת יכולה להיות מערכת. אני יום אחד חייב ללכת לארכיון צה"ל, להוציא את נייר המטה הזה של אגף התכנון, זה הדבר הזה צריך ללמד. איך מערכת פשוט מאבדת כיוון לחלוטין. אין בעיה, יש פוליטיקאים שהחליטו מה שהם רוצים, אבל מערכת ביטחונית. צריכה לדבוק במקצוע. מה אתם נדבקים בכל ההלך רוח הזה? מה, אתם לא מבינים שהולך להיות חמאס? מה זה עבודת מטה לסגור את אוגדת עזה? מה זה להקים בסיס כמו רעים? הקימו שם קיבוץ, לא מוצב לחימה, גם הקמו אותו קרוב מדי לגבול. כאילו, כל החשיבה הייתה לא קשורה לכלום. לא חשיבה צבאית. חשיבה של מדינאים שעסוקים בהסכמי שלום מדומיינים.
אתה אז היית בצבא?
בוודאי שהייתי בצבא, שירתי עוד 4 שנים בצבא. אבל בשלב הזה נשלחתי להסבה לשריון. ובעודי שם אני רואה פתאום, שומע את כל ההשתנות הזאת. וגם אני מקשיב בטלוויזיה, ברדיו, לכל הלשעברים. שמתראיינים, וכל אחד שיושב בפאנל או מתראיין ברדיו, סינגפור, סינגפור. עכשיו, יכול להיות שבגלל שהייתי הרבה המון שנים בחול, אז באופי שלי, אתה יודע, מצד אחד אני עמוק בתוך העשייה ומחובר וחלק מהזה, אבל יש לי יכולת כאילו להתנתק, וכאילו תייר נורווגי כזה, אתה מסתכל על זה מהצד, ולנתח את הדברים, כאילו אני לא באירוע. ככה הרגשתי אז, עשיתי כזה זום אאוט. אני מסתכל על זה ואני אומר לעצמי, אני חווה פה אירוע היסטורי שכל מערכת הביטחון של מדינת ישראל קרסה. גם הקבינט, גם הצבא, גם כל אלה שעברים. פשוט הכל, כאילו, אתה מרגיש שאתה באיזה סרט רע. הרי אתה יודע שהולך להיות חמאסטן. כל המערכת כזאת...
אבל בשיח אז בצבא, שאתה שובע ומדבר עם הקצינים הבכירים, אתה מתרשם שזו איזה קונספציה, חלום, שהם נשבו, הם מתמסרים אליו, או שזה משהו שנעשה בזדון. זאת אומרת, הם יודעים שזה לא נכון, אבל הם מעמידים פנים בשביל לשרת איזו אג'נדה מסוימת.
אני חושב שבסוף הצבא זה גוף מאוד קונפורמיסטי. מגיע הרמטכ"ל עם אג'נדה מסוימת. כולם, לא צריך לדבר, כולם מבינים מה האג'נדה. וכל מי שרוצה קידום, כל מי שרוצה להיות בעניינים, פשוט מתיישר לאג'נדה, ככה. ולמטה, בחדרי חדרים, כן, קצינים מדברים, ובוודאי שהיו הרבה מאוד קצינים שידעו שזה קטסטרופה הולך להיות. בסדר, אבל בסוף מה ששודר החוצה, זה משהו אחר לגמרי. וזה, אתה יודע, זה הביא אותי למצב שפשוט אמיתי, נכנסתי לחרדה קיומית. אמרתי לעצמי, ככה מקבלים החלטות במדינה הזאת, וככה גם מוכרים כל מיני לוקשים, כל מיני תהליכים שאנחנו נשלם עליהם ביוקר בהמשך, והצ'ק נפרע בשביעי באוקטובר, כן? בריבית דריבית. היו לנו עוד הרבה צ'קים שנפרעו על הדרך. אמרתי לעצמי, אם דבר כזה יקרה ביהודה ושומרון, וזה יכול לקרות תוך שנייה, כמו שאוסלו קרה וכמו שההתנתקות קרה, זהו, נגמר הסיפור. אם היה 17 שנה לגוף כמו חמאס, לבנות את התשתיות שהם בנו בכלום של כלום הזה, עזה הזה, המקום הקטן, השטוח, המסכן הזה שם על יד הים, אם זה היה על הערים של יהודה ושומרון, שאנחנו על הערים האלה הבסנו אימפריות, אם הם היו בונים שם את הדבר הזה, אין מצב שמדינת ישראל הייתה מנצחת את זה. זה היה הסוף. וזה יכול לקרות כל רגע. והדבר הזה, כבר אז, נטע בי הבנה שאם לא יקום פה גוף מאוד מאוד דומיננטי, שישלוט על הסדר יום הציבורי של הביטחון הלאומי של ישראל, בציבוריות, שיחנך את הציבור, את הדור הצעיר, קבלי החלטות, מה צריך כדי שנהיה בטוחים? איזה החלטות הן טובות, ואיזה החלטות הן הרות קטסטרופה, שיסכנו את הביטחון שלנו. זה, ברבות הימים, הביא את המוטיבציה שלי להקים את הביטחוניסטים.
אז נדבר על ארגון הביטחוניסטים, שהוא ארגון חשוב, ובאמת כל קורה במדבר, בטח בתקופה הזאת. אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על השביל אוקטובר, היום הקשה והמר הזה. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, האם אתה בכל התקופה שלך בעזה, כוללו במיוחד כסגן מפקד אוגדת עזה, נערכתם למצב כזה, לאירוע כזה כמו השביל אוקטובר?
אני הייתי סגן מפקד אוגדת עזה ב-2010-2011. זה היה אחרי עופרת יצוקה. היה ממש פוסט המבצע של עופרת יצוקה.
שגם שם לא יצאנו בזמן.
שם יכולנו כבר לגמור אותם. אם היו באמת הולכים עד הסוף, הייתה עוד הזדמנות, עוד איזה צומת שבה יכולנו לשנות את כל המציאות בעזה. אבל לא עשינו את זה, נכנסנו כמה שנכנסנו ויצאנו. ובאותה תקופה שאני הייתי שם, הם התחילו לחפור את המנהרות לשטחנו, מנהרות התקפיות לכיוון היישובים. ידענו שיש מנהרות חוצות גבול, וידענו שמתכננים התקפה דרך המנהרות על היישובים. מאוד מאוד התקשינו באותה תקופה, טכנולוגית, לאתר את המנהרות האלה. והעסק הזה התחיל בערך בתקופה שאני הייתי סגן מפקד אוגדה. במעלה הדרך זה הלך והתעצם, החפירת מנהרות האלה. וזה מעניין שהסיפור הזה, אגם שהוא הלך והתפתח, והיה ברור שהם חופים מנהרות לכיוון היישובים, לא הביא לשינוי תפיסתי ולשינוי של תוכניות בהתאמה לאיום הזה. זאת אומרת, שאנחנו יצאנו בצוק איתן למערכה, שבסופה בעצם נכנסנו והשמדנו את המנהרות לאורך הגבול, זו לא הייתה התוכנית
המקורית.
התוכנית המקורית בעצם לא השתנתה, ולא התאימו את ההתפתחות שהייתה בשטח לתוכנית חדשה שתיתן לזה מענה, והיה לזה מחירים מאוד מאוד קשים, כי בעצם כל בניין הכוח הוא מוכוון בין השאר לתוכניות האופרטיביות. אתה צריך שבניין הכוח יתמוך מה שצהל מתכוון לעשות. ואם התוכנית האופרטיבית היא לא דומה בכלל למה שאתה בפועל הולך לעשות, אז אתה גם לא מתכונן לזה. אז אתה לא מביא את האמצעים המתאימים, אתה לא רוכש אמצעים מתאימים, אתה לא מפתח טכניקות. ובאמת ב-2014 נכנסנו המון המון פערים לאירוע הזה, שנקרא מנהרות.
אבל גם בתקופה הזאת, אתם בעיקר מזהים את האיום במנהרות. אתם לא חושבים על אופציה של מה שקרה בשביל אוקטובר. זאת אומרת, לא לאירוע הזה התכוננתם.
לא, מסיבה פשוטה, כי גם הם לזה מתכוננו. זאת אומרת, הם החליטו שהם אסטרטגית חופרים מנהרות, ואת ההתקפה מייסוד איך מנהרות. הם הבינו שאנחנו לא מצליחים לאתר את המנהרות האלה, כמו שצריך. זה בעצם הייתה האסטרטגיה שלהם. בוא, אני רוצה שתבין. האסטרטגיה של ללכת עם התקפה על פני הקרקע, עם כל הרכבים האלה וזה, פותחה בעיקר אחרי שבעצם שמנו את המכשול התת-קרקעי, ושללנו לחלוטין מהחמאס את היכולת של מנהרות. שללנו אותה לחלוטין. ואז שלא היה להם את היכולת הזאת יותר, אז הם הלכו על משהו שהוא במידה רבה הרבה יותר מסוכן להם. הרבה יותר בטוח להיכנס דרך מנהרה ולצוץ אי שם במקום שצהל בכלל לא מבין בעורף של צהל מאשר ללכת.
כן, אבל בדיעבד התברר שזה לא כזה נורא מבחינתם לצערי.
כן, אבל הם לא, תשמע, אם הם היו יודעים את זה, הם לא היו צריכים להשקיע מיליארדים במנהרות האלה, שנים לקח להם לחפור את זה.
גם כשאתם רואים,
הם השקיעו במנהרות, שזה באמת מאמץ מטורף, בסדר? כי הם חשבו שמה לקרקע, זה היה יותר קשה, אז אמרו, אתה יודע מה, שווה להשקיע מיליארדים ולחפור שנים, זה עדיף לנו, אבל כששללנו את זה מהם לחלוטין, כשהקמנו את המשמע מתחת לקרקע, אז לא עליהם ברירה.
אמיר, אתה אומר ששללנו את זה מהם לחלוטין, נכון, המנהרות שנכנסות לתוך ישראל נשללו לחלוטין, אבל מתברר שהמנהרות שהם חפרו לעצמם בתוך עזה, הן מנהרות התקפיות לכל דבר, זה הדבר שמציל אותם בכל התקופה הזאת של המלחמה.
יש שלושה סוגים של מנהרות, בגדול, בסדר? יש מנהרות הברכה, אותה מנהרות בין רפיח הזאתית לרפיח המצרית, יש מנהרות שהן חלק ממערך הגנה, וזה כל המנהרות האלה
שמתחבים בהם עכשיו.
שמתחבים בהם, ושהחמלים שלהם שם, ושגם הרקטות שם.
ושלצערנו החטופים שם.
גם החטופים, אלה מנהרות מגננטיות, בסדר? זה מנהרות של הגנה, לא חוצות גבול, לא של מתקפה. נכון שקרב ההגנה, הם מנהלים אותו בצורה של יציאה מפירים, וניסיון לתקוף, הם גם מנהלים את זה דרך זה שכמעט כל הבתים עם נשק ואמצעים, פשוט עוברים מבית לבית, לוקחים איזה RPG, לוקחים איזה קלאץ', יורים, מחזירים, עוברים לבית הבא, עוברים מפה, עוברים משם. גם כל השיטות של איך הם מנהלים את ה...
זו גם התשובה שלהם לעליונות האווירית, הישראלית.
תראה, זה לקח מאוד מאוד גדול. ופה צריך להבין משהו על בניין כוח בכלל, של צבא. בסדר? יש דיאלקטיקה מובנית בין היכולות שאתה בונה, לבין איך הצד השני נערך. לדוגמה, ב-67 הסתמכנו על היכולת המשמעותית של חיל האוויר, עשינו את מבצע מוקד, תקפנו אותם בהפתעה, וזה למעשה הביא את מצב ההכרעה. כבר בסוף התקיפה של חיל האוויר, התחילה התמוטטות של הצבאות, כן? בגלל זה תוך יומיים כבשנו את סיני, ויומיים רמת הגולן, ויומיים לדב שומרון, תוך 6 ימים העסק הסתיים. הערבים ראו את זה, אמרו, אוקיי, הבנו. הלכו, הביאו מערכי הגנה אווירית מהרוסים. ב-73, חיל האוויר היה כמעט לא רלוונטי לחלוטין. עד שצהל לא חצה את התעלה והתחיל לטפל בהגנה האווירית, על הקרקע, הטנקים, כן, השמידו אותם, חיל האוויר לא יכול לטוס כמעט. כמות המטוסים שאיבדנו. צהל הסתכל על זה, אמר הבנו, פיתח יכולות התמודדות עם מערכי הגנה אווירית, ואז ב-82 צהל פירק לגורמים את מערך הגנה אווירית של סוריה, כי הוא למד מ-73, וחוזר חלילה, ככה זה, זה דיאלקטי. עכשיו, אנחנו שמנו את כל יאבנו על שני דברים, חיל האוויר ומודיעין.
ואחרי זה כיפת ברזל גם, באיום הרקטי.
יכולות הגנה, כן. אוקיי, הם הסתכלו על זה, אמרו, בסדר, הבנו, נתרגם בהתאם. מה הם עשו? הקימו עיר שלמה מתחת לקרקע, בעומקים, דרך אגב, שפצצות אותנו בכלל לא מגיעים אליהם.
עד היום?
כן, תשמע, 60-70 מטר זה סיפור, יש מעט מאוד פצצות שמגיעות לעומקים האלה, כן? היום אנחנו מבינים עוד יותר עד כמה, הרבה מאוד מההתקפות האלה, לא עשו כלום. אני יום אחד כקצין הנדסה שמביא משהו בפיצוצים, מהיום הראשון שהתחילו להפעיל מטוסים לשמיד מנהרות, לי זה היה נראה כאילו לא מחובר למציאות, משהו שהוא לא באמת אמור לתת מענה רציני. לשמיד מנהרה, אתה צריך ממש לשמיד אותה לכל אורכה, מאוד שיטתי, ואיך אתה יודע בכלל ממטוס, איפה זה בדיוק מתחת לקרקע, וכמה זה עמוק, משהו שם לא הסתדר לי.
אז אתה אומר בעצם שנכון לעכשיו, אנחנו כבר חצי שנה אחרי תחילת המלחמה, איום המנהרות רחוק מאוד מאוד.
לא, עכשיו זה לא הדוגמה, עכשיו השתלטנו,
כן,
השתלטנו
על השטח. כן, על קרקע.
אני מדבר על כל השנים האלה, שכל פעם הם יורים עלינו, ואנחנו אומרים, יאללה, נפיל את חיל האוויר.
בנק המטרות.
נראה להם, בסדר, מה נראה להם? בוא, אנחנו יודעים היום, שגירדנו את ה... לא יודע.
לא, אבל גם עכשיו אתה אומר...
את הסיד של המנהרה אולי.
גם עכשיו, אם אנחנו מדברים על מנהרות כאלה.
אבל עכשיו זה לא ככה, כי עכשיו אנחנו נלחמים... תכף נדבר על עכשיו, עכשיו אנחנו נלחמים בתוך המנהרות, ואנחנו משמידים אותם באופן שיטתי. על הקרקע, חיל הנדסה משמיד אותם, לא חיל האוויר. זה משהו אחר לגמרי. והם בעצם דרך התת קרקע, הם טיפלו בשני דברים. גם במודיעין וגם באוויר. כשהכל מתחת לקרקע, אתה לא, גם מודיעינית, אתה לא מבין עד הסוף מה קורה שם. כמובן, הבינו שהמודיעין שלנו בעיקר טכנולוגי, אז התאימו את עצמם בעצם להתגבר גם על המודיעין הטכנולוגי. וכל הקונספציה הזאת שאומרת, תשמע, אנחנו ניסוג, ולא משנה מה הם יעשו, אם הם יתקפו אותנו, אנחנו נראה להם, יש לנו עליונות אווירית ומודיעינית, ונקה בהם. זה התברר כלא רציני עכשיו, אבל לי זה היה ברור כל השנים. לא צריך להיות גאון הדור כדי לראות את זה. אם יש עוד מבצע, ועוד מבצע, ועוד מבצע, ועוד מבצע, קודם כל זה מראה שהם לא פוחדים. כל פעם חיל האוויר מרוקן עליהם את כל הארסנל שלו, זה לא מזיז להם בכלל, הם כל פעם נלחמים חדש. זה לא מרתיע. דבר שני, תבדוק מי עופרת יצוקה. ועד המלחמה הזאת, כל מבצע שהיה בעזה, אחריו, כשהגיע המבצע הבא, חמאס היה יותר עוצמתי, עם יותר רקטות, עם יותר טווח, עם יותר חומר נפץ, עם יותר דיוק, עם יותר יכולות, הם כל הזמן הלכו והתעצמו. וכל פעם מספרים לנו כן, שחיל האוויר...
חמאס מורתע.
קרקס אותם, לא יודע, פגע בהם קשה וזה, ואתה אומר, אבל אם זה ככה, אז איך יכול להיות שאחרי שנה או שנתיים, הם הרבה יותר חזקים ממה שהם היו קודם. לא צריך פה להיות גאון, תבדוק את המספרים, כמה ירו בכל מבצע. הם נהיו יותר חזקים כל הזמן, ואנחנו מספרים לעצמנו סיפורים.
בוא נחזור רגע לתקופה שלך כסגן מפקד אוגדת עזה. אתה אומר, רואים כבר את המנהרות, את הרקטות, רואים את כל הדברים האלה. התשובות שמנסים לתת, אלה תשובות נקודתיות. בואו נראה איך אנחנו מזהים את המנהרות האלה שלא יחצו לתוך ישראל. אף פעם, אין אף פעם איזו חשיבה שצריך להשמיד את המפלצת הזאת, בצבא לפחות.
כן. תראה, הצבא דחף את עצמו לאיזושהי קונספציה, שגם אם יהיה צונמי 100 מטר מהגדר שלנו, אנחנו נחית את הצונמי הזה. איך אמר אלוף גרשון הכהן, זה ניסיון לטפל בצונמי עם כפית. כן? ובעצם אמרו, אנחנו נמצא פתרונות טכנולוגיים להכל. תגידו לנו מה הבעיה, אנחנו נטפל בזה. יש לך בעיה של רקטות, נביא כיפת ברזל, נפתח לייזר, אז ייקח עוד עשור, אז ייקח זה, בסוף נתגבר על זה. יש בעיה של מנהרות, נשים פרויקט במיליארדים, מיליארדים, מיליארדים, ובסוף אנחנו נשלול את זה מהם. ובאמת הייתה אמונה אמיתית שאנחנו תוך כמה שנים נגיע למצב שלא משנה מה העזתים האלה יעשו, לנו יהיה יכולת לבלום את זה. יהיה לנו טכנולוגיות, יהיה לנו יכולות, יהיה לנו עליונות מודיעינית וכל העניין הזה.
אתה מזכיר את כיפת ברזל בהערת סוגריים, יש תמיד את הדיון, האם זה דבר טוב או דבר הרסני, מה אתה חושב?
עכשיו, צריך להבין שבשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, העסק הזה הוא כבר הלך למחוזות שהם הרבה מעבר לשאלה האם צהל מסוגל להכיל בעזה או לא. כי בעצם חמאס הפך להיות גיבור של כל המזרח התיכון. חמאס התחיל למעשה לקופף אותנו ברמה כזאת שהוא ניהל אותנו. כן יהיה מצד גלים, לא יהיה מצד גלים, נעלה להר הבית, לא נעלה להר הבית, נעשה מעצר ביהודה ושומרון, לא נעשה מעצר ביהודה ושומרון, על כל דבר, חמאס אומר, אם תעשו, אני רואה רקטות. בעצם הפכנו להיות ממש כאילו תחת, זה כמו זה ארגון פשע שסחיטה, סחיטה ואיומים. הפכנו להיות נסחטים ומפוחדים ומתחננים. תן לנו עוד איזה חודש של שקט. אל תראו עלינו רקטות, אז לא נעצור ביוש. אז לא נטפל בהשתלטות של בדואים על הנגב. אז לא נעלה להר הבית. נשקול אם לעשות מצד גלים. פשוט תפכו אותנו לשפוטים. ואנחנו מנסים בכל דרך למנוע מהם לראות. אתם יודעים מה, בואו ניתן לכם להכניס עובדים וניתן לכם פתרונות כלכליים. רק אל תראו עלינו. כן, ככה זה נראה. והם מרוצים, מבסוטים, מנהלים אותנו וממשיכים לבנות את היכולות שלהם מתוך מגמה ברורה, ביום פקודה, להפעיל את היכולת. ואני זוכר בסוף שומר חומות, שגם שם התהדרות, הכנו אותם, הראינו להם. אני מזומן לדיון בצבא, מציגים לנו את ההישגים של שומר חומות. אומרים לנו, כן, הם מרותאים. ואני אומר להם, לא, הם לא מרותאים. וגם המושג הזה לא רלוונטי בכלל. הם לא מורתעים, הם נבנים למלחמה. ואם הם לא יורים ברגע הזה, זה לא כי הם מורתעים. כי זה לא הרגע שהם רוצים לראות. שהם ירצו, הם יראו. שהם ירצו, הם יתקפו. הם יבחרו מתי נוח להם. שיקולים שלהם. אבל איך אתם יכולים להגיד על מישהו שכל שנתם יוצא למבצע מולכם, שהם מורתעים? וגם הבנו שלא תהיה התראה, שרמת השליטה המודיעינית היא לא טובה. בייחוד היומינטית.
כבר אז אתה הבנת שיש פער מודיעיני גדול?
יש וידאו שכבר קיבל מעל, סרטון שקיבל כבר מעל מיליון צפיות בארץ. כשאני מדבר בכנס, כנס של אם תרצו, יושב מולי יואב גלנט, הוא לא היה שר הביטחון. ואני נותן נאום של 15 דקות. אבל קיצרנו את זה לשתיים וחצי דקות, שבשתיים וחצי דקות האלה אני אומר, אחד, אין הרתעה בכלל, הם לא מורתעים, הם נערכים למלחמה, לא תהיה התראה. כי ראינו בשומר חומות שירו על ירושלים, ואולי שעה לפני זה מערכת הביטחון הבינה שיורים על עיר הבירה שלנו בכלל. הבנו שיש פה פער מודיעיני. ובאותה נשימה אמרתי, חברים, צריך לקבל החלטה, והחלטה נכונה, להיכנס לעזה, צריך לכבוש את עזה, לפני שנתיים. וזה לא אמיר. זה תנועת הביטחוניסטים, זה אחות מצב מאוד מאוד עמוקות שעשינו, למעשה שם לו על שולחן הממשלה אחת מצב אסטרטגית שלמה ורחבה שמסבירה את הדברים האלה לעומק, למה אנחנו מבינים שזה המצב.
איך אתה מסביר באמת את הפער המודיעיני העצום הזה, שכל כך הרבה אנשים יודעים ונערכים למתקפה אכזרית כזו על ישראל? המודיעין כולו, גם אמן, גם השבק, עם כל האוזניים והעיניים על עזה, ואף אחד לא יודע להיערך לדבר כזה.
כן, אז אני רוצה להגיד, יש איך אתה מנתח את המודיעין שיש לך, ויש את המודיעין. איך מנתחים? אנחנו מבינים שהכל עבר דרך מסננת של קונספציה מטורפת. בסדר? נשים את זה רגע בצד. כי היה הרבה מודיעין. מה לא היה? תראה, ביהודה ושומרון אנחנו כל לילה בממוצע. נגיד, עוצרים בערך 15 חשודים ומחבלים. כל לילה. בממוצע. תכפיל את זה בשנה, תכפיל את זה ב-17 שנה שנגיד חמאס, כן? זה בערך 94,000 איש. תחשוב, נגיד, 17 שנה ביוש עצרנו 94,000 איש. חקרנו אותם, גייסנו, קיבלנו מודיעין. תמנו את עצמנו בשטח, כן? יוש 94,000 איש, ב-17 שנה של עזה, של חמאס, שאנחנו בצד הזה של הגדר ובצד השני, אפס עצורים. אפס. רק במבצעים, נגיד, נכנסת צוק איתן או משהו, אז יכולת לעצור משהו. למה? כי חציית גדר זה מלחמה. אתה לא יכול לחצות. אפילו סיירת מטכ"ל, שולחים אותה למבצע ומם, לא מצליחה להיכנס. כאילו, מסתבכת כמעט תפסו את האנשים.
כן. מצד שני, הם נכנסים חופשי.
כן, אתה מכניס את העובדים.
כן.
אז גם אחת ההחלטות ההזויות ש... שעוד צריך לתחקר אותה איך...
אתה בזמן אמת זיהית את זה כהחלטה...
אמרנו, מה זה? אתם לוקחים מקום של כולם ג'יהאדיסטים שם, מכניסים אותם לפה, זה מטורף. החלטה הזויה.
של מערכת הביטחון, היא זו שדוחפת את ההחלטה הזו.
לא, של הדרג המדיני.
נכון.
זה החלטה...
החלטה של הדרג המדיני, אבל...
שהוביל אותה ראש הממשלה בנט ובני גנץ. בואו נקרא לה את לשמוע.
אבל מערכת הביטחון כולה תומכת בדבר הזה.
נכון, כי גם הם היו תחת הקונספציה הזאת. ו... כך אנחנו מגיעים לשביעי באוקטובר. זה יותר אחרת.
כן, אז במילה אחת, בשביעי לאוקטובר, מה הרגשת, מה ראית, מה חשבת?
6:30 בבוקר, אשתי מהירה אותי, אומרת לי, אמיר, יש מלחמה. אני מבין שיש התקפה גדולה מעזה. השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי, למה לא תוקפים מלבנון? בערכות שלנו, אמרנו, אם יהיה התקפה בפתע, יהיה לפחות משני כיוונים, אם לא יותר. המסקנה שלי באותה רגע זה שאיראן החליטה שהיא בעצם משבשת את הקמת הקואליציה האמריקאית הישראלית סונית, את אותו הסכם שלום עם סעודיה, שאמור היה להקים ממש קואליציה רחבה נגד איראן, והיא החליטה לשבש את זה, והגיעה למסקנה של לשלוח את חמאס להתקפה. זה מספיק, לא צריך לוותר על חיזבאללה, כי ויתור על חיזבאללה יעמיד את איראן במצב שהיא חשופה לחלוטין לישראל. זה סיכון גדול, כנראה הם לא רצו לקחת אותו. שאלה השנייה שאני שואל את עצמי, בסדר, נכון, הפתעה וזוועה, כן, זה יום אחד המזעזעים בהיסטוריה של העם היהודי. אבל באותו שנייה שזה התחיל, ועם כל ההפתעה ועם כל הזוועה, ידעתי, כך יום, כך יומיים, כך שלושה ימים, נבלום אותם, נערוק את המחבלים בשטחנו, נדחוק אותם חזרה לעזה, נגייס את כל הצבא. ואז מה? מה בדיוק חמאס חשב שיקרה? יש הרבה אירועים בהיסטוריה של המלחמות, שכוח אחד הפתיע לחלוטין את הכוח השני, הכוח השני הופתע, וכשהוא סיים להיות הופתע, הוא השמיד את הכוח הראשון. לעשות הפתעה זה לא מספיק. שאלה מה קורה אחרי זה.
אתה יודע בדיעבד להסביר את ההיגיון?
אתה צריך לחשוב מה הדבר הבא. ואני חושב שהאיראנים, שחמאס, שחיזבאללה, היו בטוחים, לא ב-99%, ב-100%, שהם יכולים להוציא עלינו כזאת התקפה, והם ישרדו. כי המערכת הפוליטית מפורקת, כי העם מפורד ומרוסק לחתיכות, כי יש פה אינסוף הפגנות, כי יש פה סרבנות, ולא בטוח שיש חיל האוויר, ולא ברור שיש מערך מילואים, ואתה יודע, מסתכלים טלוויזיה וזה, ורואים כתבים שבלי להתבלבל, באים ואומרים, צה"ל בקריסה. כן, מנסים לייצר, אתה יודע, בשביל הלחץ של להפסיק את התהליך של, של החקיקה, זה יגיד, צה"ל קרס. הם מקשיבים לזה, היו כתבים, שאמרתם, תקשיבו, אתם מסכנים את ביטחון ישראל.
אבל זה לא רק הכתבים, זה אלה שיוצאים בסרבנות.
אלה שעשו סרבנות.
וצהל שדי מטטה את זה ומקבל
כן,
את זה.
כן, היה פה מציאות שהאויבים שלנו הבינו שאנחנו בקריסה. ושאפשר לשחוט אותנו. ומה כבר נעשה? נתקוף עוד פעם עם חיל האוויר, אם בכלל יש חיל האוויר. ומה זה יעשה? קצת יוריד אבק בתוך החמל של סינואר, שהוא יושב שם עם מקררים מלאים אוכל ושתייה וזה, כמו מועדון חמישה כוכבים בתוך המנהרה שלו. מה זה יעשה? מה, אנחנו מסוגלים להרים צבא ולצאת להילחם? הם לא חשוב שאנחנו מסוגלים. והם תמיד לא מבינים אותנו. הם לא באמת מבינים אותנו. הם מנסים לנתח אותנו דרך הטלוויזיה. ולכן אני חושב שהם מאוד מופתעים.
אפרופו חיל האוויר, איפה הוא היה בשביל אוקטובר?
את האמת? לא יודע להגיד מה היה שם. אין לי מושג, אני חושב שצטרכו לתחקר בדיוק מה כן היה, מה לא היה, מה יצא, מתי יצא, מה הייתה רמת הכוננות, כמה אנשים שלחו הביתה, מה הרימו באוויר, מה לא הרימו באוויר. אני, אתה יודע, אני שומע הרבה דיבורים, יכול להיות שיש פה באמת מחדל בסדר גודל אחר, יכול להיות שלא. אני באמת לא מרגיש, אנחנו יודעים מספיק, צריך לתחקר את זה, זה צריך ועדת חקירה שתתחקר את זה מאוד מאוד לעומק, להבין מה קרה בשביעי באוקטובר. לא כל מה שאומרים, כאילו לא שלחו כוחות, לא, זה לא נכון. פה המון המון כוחות נשלחו צפונה בכלל, כי חשבו שעומדת לפרוץ מלחמה, ודרך אגב, יכול להיות שהשליחה מאוד מהירה של המון כוחות צפונה, מנעה מלחמה, מאוד יכול להיות. והיו כוחות שנעו דרומה, ודרומה היה מסובך, היה שם אין סוף מקומות של לחימה. כל העוטף הזה זה כביש אחד, והמחבלים השתלטו עליו, אז אפשר היה לנוע שם. אז זה היה מאוד מאוד מורכב. זה יום שצריכו לתחקר אותו מאוד 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 לעומק.
את הכישלון של החיילים שהיו על הגדר, של הצבא על הגדר, זאת אומרת, אחרי שהם כבר מגיעים, אתה כן מצליח להבין?
תראה,
בתור אחד שגם היה שם.
לא, האוגדה למעשה לא נתנו לה שום התראה, לא היה שום מעלה עד כוננות.
אין בעיה, ברור.
לא היה כוננות עם שחר, שזה משהו
ברור.
צריך לבדוק אותו.
העניין של ההתראה ברור שלא הייתה.
לא, אז מה שקרה זה שכשהתחיל הירי, כולם רצו למקלטים, במקום לטנקים. כן? הם לא היו בגדרות. אז בזמן שהיה ירי מאוד 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 מסיבי, וכולם יושבים ב...
שזה הנועל הרגיל.
אם אין לך מודיעין אחר, אם היו אומרים להם שיש פה, שזה בעצם חיפוי להתקפה, אז כנראה עושים משהו אחר, הם רצים לגדרות, כן? אז גם אובדן של דקות יקרות מאוד, שבאותו זמן רצו החמאסניקים לגדר, ואז, תשמע, הם הגיעו חמושים מכף רגל עד ראש, עם מלא רימונים וטילים נגד טנקים, ועל כל טנק שהיה שם, התלבשו עליו עם איזה 20-30 טילי נונטט. עם רחפנים, נרמונים, יש שם קרבות מאוד מאוד קשים, ויש שם הרבה מאוד קרבות גבורה. אבל בסוף הם גם תקפו את הכל במקביל, את כל היישובים במקביל ואת כל העמדות במקביל. אז כל מקום אנשים נלחמו על החיים שלהם, גם החיילים וגם האזרחים. עכשיו, לא היו עתודות, לא היה כוחות מאחורה, מה שנכון וצריך שיהיה בהגנה, שהם לא בקו המגע, ואז אתה יכול להטיל אותם. לא היו כאלה. וגם כישלון בתפיסת הגנה.
גם קו המגע כולו התברר כבדיחה.
כן, עכשיו, אין דבר כזה, תראה, בעולם ההגנה יש כלל. קו המגע לעולם ייפרץ. זה כלל בהגנה. ולכן, איך בונים הגנה? בונים עם עומק. אחד העקרונות הבסיסיים בהגנה זה עומק. וזה כוחות עתודה. ומה לעשות? לא היו כאלה.
למה?
לא בנו. לא בנו נכון את המערך. בנו אותו בניגוד
היה...
לתורה.
בזמנך היה?
בזמננו היה, היו גדודי עתודה, פה לא היה, לא יודע למה.
וגדודי העתודה האלה היו חולים?
זה היה דרמה, מה זה, ברור. עכשיו אתה משגר ישר גדוד שהוא לא נתקף, שהולך אותו לתגבור פה, לשם, ליישובים, זה היה נראה אחרת. אתה יודע, גם זה שבלילה ידעו שקורה משהו, לא הביאו עוד זיקים, יכלו לו לעשות הרבה פעולות. אני זוכר אתה יודע מה, פיקדתי על גבול מצרים, על הערכות להברחת סמים, לא על הערכות לכיבוש יישוב, שבגינו רמטכ"ל או ראש שב"כ קמים בשתיים בלילה. מה זה היינו מפעילים? כל הגזרה היינו מהירים. מהירים עם תאורות, עושים שיבושים, שולחים כוחות ל... אתה יודע, כדי שיראו שיש תכונה, שהמון המון דרכים לייצר, גם לנסות לייצר מודיעין וגם לייצר חוסר ודאות. נניח לא יודעים מה קורה. היו מתחילים שיבוש, אומרים אוקיי, תעלו על הטאקים, בוא נתחיל לנסוע על הגדר, נראה מה זה, בוא נראה תאורות לתוך חזה. נעשה משהו שהוא יוציא אותם מאיזון, אתה יודע, שהם התחילו לדבר, להגיד רגע, רגע, מה זה, יורים פה תאורות. בוא נעשה עונה, בוא תקשיב, לעשות כלום. כלום! כלום, כלום, כלום. כאילו, אתה יודע, אפילו אם הייתה התראה של שעה בשביעי באוקטובר, הכל היה נראה אחרת. שעה שהיה לאזרחים, נגיד, זמן ללכת לשקיעה, לקחת את הנשק, להיערך להגנה מסביב ליישוב, לפנות אנשים. כלום.
אחת הטענות המרכזיות, אבל שאנחנו שומעים מהצבא, זה שבעצם כל יום יש שם איזו התראה כזאת. זאת אומרת, נכון, הגיעה התראה, אבל זו התראה שכמעט כל יום אנחנו מקבלים.
אני הייתי ראש לשכת הרמטכ"ל, באחת התקופות הכי סוערות של מדינת ישראל. לא הערתי את הרמטכ"ל פעם אחת בלילה. אם הרמטכ"ל קם בשתיים בלילה לשיחה, וראש השבק לקח את עצמו ונסע לחמל, לזה אי אפשר לקרוא עוד לילה של... לא, זה ממש לא. זאת אומרת שהיה פה מודיעין אחר לגמרי, שבגילו מהירים רמטכ"ל בשתיים בלילה. לי זה לא קרה, אני לא הערתי רמטכ"ל אף פעם.
ובמצב כזה מה היה נדרש מאותה חבורה שמשוחחת בטלפון?
בוא נניח לא הבינו מה קורה, אבל מבינים שקורה משהו. תקפיצו את האוגדה, הם גם ככה שם. למה יש חיילים על הגדר? תקפיצו את כל האוגדה, שלחו אותם לכלים, תזניקו, לא יודע מה, תעשו, תייצרו מגע עם המציאות, תנסו לעורר את השטח, להבין מה קורה. אפשר להגיד גם, בוא נראה כמה מרגמות, לא יודע. יש כל מיני דברים לעשות, תרימו תאורות, יכול לחשוב על איזה דברים שאפשר לעשות אותם, בשביל לנסות רגע, אל תקחו סיכום, תגידו לרפשצים, חבר'ה, כיתות כוננות, אנחנו לא יודעים מה קורה, תעירו את האנשים, שיהיו ערוכים, לא ברור לנו מה קורה כרגע. זה עד אפילו, עוד אפילו אני לא מדבר על, עוד לפני שלצורך העניין מקפיצים גדוד לגזרה, לא מדבר על זה אפילו. למה לא הקפיצו עוד כוחות, למה לא, אפילו הכוחות הקיימים, בסדר, בלי שאתה מביא עוד חייל אחד.
כן, חוץ מצוות תקילה שנשלח באותו...
כן, אבל שואל על החיילים, על האוגדה.
תגיד...
לא הייתה פעולה אחת של העלאת כוננות, בזמן שראש שבק, ראש אמן, רמטכ"ל, מדברים בשתם בלילה על מודיעין של משהו שקורה, ולא קורה כלום בשטח, זה לא יכול להיות.
התראה כזאת לדעתך מצדיקה להעיר את ראש הממשלה?
חד משמעית. כאילו, ואני אומר, אתה יודע מה? עזוב להעיר את ראש הממשלה. רל"ש רמטכ"ל אמור לדבר עם מזכיר צבאי של שר הביטחון, ועם המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. זה החלטה שלהם אם להעיר אותו או לא. אבל למה הם לא יודעים מזה? למה המזכיר הצבאי, תשמע, רל"ש רמטכ"ל ומזכיר צבאי של שר ביטחון מדברים 20 פעם ביום. בין לשכת הרמטכ"ל ללשכת השר יש מסדרון של 20-30 מטר, כל היום אתה לא חזור. שותים קפה ביחד, זה, כל פעם, אפילו הדברים שבלעומת המודיעין הזה מזוטרים, מודיעים וזה, כן? א' ב', תדבר עם המזכיר הצבאי של שר הביטחון, תתקן אותו. תדבר עם המזכיר, שהם יחליטו אם הם מהירים את ראש הממשלה או לא.
יכול
זה להיות. לא, זה לא פרוגטיבה, לא של ראש השבק, ולא של רמטכ"ל, להחליט לא להתקן את הגורמים שעובדים עם הדרג המדיני. הם גם צריכים לקבל את המידע הזה.
היה כאן, ישב על הכיסא שלך, עידו נתניהו, אחיו של ראש הממשלה, באחד הפודקאסטים האחרונים, והוא אמר שייתכן שלא העירו את ראש הממשלה, כי חששו שהוא יגיד, יורה להם לעשות דברים מסוימים שהם לא רוצים לעשות. זה יכול להיות מצב כזה?
אתה יודע, מדברים פה הרבה בשנה האחרונה על דמוקרטיה. אני רוצה להזכיר מה זה דמוקרטיה. דמוקרטיה, הדרג המדיני, הוא נותן את הנחיות, הדרג הצבאי מבצע אותם, בסדר? ומי שלא מבין את זה, לא בא קשה בהבנה מה זו דמוקרטיה. ומי שאחריות יושבת עליו, בסוף זה הדרג הנבחר, זה הדרג המדיני. ואסור שיהיה מצב שבכלל מערכת ביטחונית, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני אומר, אסור שיהיה מצב שבכלל שיקולים כאלה.
טוב, אז בוא נעבור ללחימה. היה עיכוב, שאני לא יודע מה אתה חושב עליו, עד לרגע שבו נכנסו באופן קרקעי לתוך עזה, יש כאלה שמעבירים ביקורת על העיכוב הזה. מאז נלחמים עד לרגע זה, איך אתה רואה את ההישגים והפעילות של הצבא בכל שטחי הרצועה?
קודם כל, אני לא רואה פה עיכוב. אני רואה פה הכנה של הכוחות. זה מזכיר שמערך המילואים שלנו לאורך השנים הוא לא אומן כמו שצריך. היו שנים שהוא התאמן, היו שנים שהוא בכלל לא התאמן. וגם כשהוא מתאמן על פי גרף מסודר, מה זה אימון? אז הם עושים אימון מלא פעם בשנתיים, שלוש. זה כלום. אז אם אתה עכשיו מביא את כל מערך המילואים, אז אתה צריך לדאוג, לתת להם אימון כמו שצריך. כמה שבועות טובים להכין אותם למשימה. הם צריכים ללמוד את המשימות. תוכניות אופרטיביות חדשות. הם צריכים להצטייד עד הסוף. היה כל מיני פערים שרצו להשלים להם. ולכן, זה שלחו קצת זמן ונתנו לקוחות להתארגן, להתאמן, להתחמש, ללמוד את התוכניות, מעולה. בסדר גמור, היה מצוין. יצאו למתקפה בצפון הרצועה, מתקפה מאוד מאוד טובה, השתלטו על צפון הרצועה, השמידו את חטיבת צפון הרצועה והגדודים שלה, וזו הייתה פעולה יפה מאוד. משם הייתה הרחבה לחאן יונס ולמחנות המרכז. בחאן יונס תקפנו עם 7 חטיבות, אני לא זוכר קרב בהיסטוריה של צה"ל שתקפו עם 7 חטיבות, זה מדהים, עובדה עם 7 חטיבות.
זה רק מראה לאן הם הגיעו כל השנים האלה.
כן, ומה שמתפתח שם מעניין זה שבעצם האוגדה מבינה, אוגדה 98, דן גולדפוס מבינים שהם חייבים להילחם בתוך המנהרות, אחרי זה הם לא מנצחים. כי האויב למטה. והם מפתחים טכניקות ותרגולות ושיטות פעולה שמאפשרות לחימה מאוד אפקטיבית מתחת לקרקע, וצהל עושה מה שאף צבא בעולם לא עשה. לחימה שיטתית, קילומטרים על קילומטרים של לחימה מתחת לקרקע, ובאמת מגיעים להישגים מדהימים. שעדיין מרחיבים אותם, חטיבת חאן יונס הוכרה. יש עדיין פעילות באלעמל, יש עוד פעילויות שמשלימים אותם, אבל בגדול החטיבה הזאת הוכרה. זה גם חצי מהחטיבה של מחנות המרכז.
כשאתה אומר הוכרה, אתה יודע, אנחנו שמענו הרבה על הוכרה בצפון הרצועה. הכרענו, תיארנו, סיימנו, גמרנו, וראינו מה היה בשיפה, שגם לזה שווה להתייחס עוד מעט.
צריך להבין בעולם הצבאי את ההבדל בין כיבוש לתיאור. כיבוש זה ההכרעה הזאת שדיברנו עליה עכשיו. כשתעלית על שטח, אתה מפרק את המסגרות מולך. אין היום גדודים בצפון. אין פלוגות. אין מחלקות.
אוקיי, אז מה ראינו בשאיפה?
יש אסופה של מחבלים שנשארו אלה ש... לא, לאו דווקא בכירים, בכלל.
כן.
אסופה של מחבלים מפוזרים, ללא פיקוד ושליטה. כשצהל אומר השמדנו גדוד, נגיד הם אומרים הרגנו 700 מתוך 1,000. בסדר, 300 פזרו. ומה שקורה בצפון הרצועה זה שיש אזורים שלמים שם שאף אחד לא נמצא. לא אזרחים, לא כלום, אין שם מים, אין שם חשמל, גם לא מגיע אוכל. אז כולם, מי שיש, מתקפצים באזור שיפה, מסביב לשיפה ליד הים, כי שם גם מגיע הסיוע המניטרי וגם שם יש מענה של חשמל ומים. אז הם חבלים. כמו כל האזרחים הנותרים, ה-200,000 שיש שם, התקפצו לאזור הזה, וחשבו שהם יהיו בתוך שיפה. הם יהיו בטוחים. הסטן נתן להם להיכנס, להיכנס, להיכנס. ואז שלחו כוחות לסגור עליהם. וזה מראה את השליטה, זה שצהל מסוגל, תוך דקות, לחצות את כל עזה, ולהקיף את הבית חולים, בלי שאפילו הם מבינים מה קורה איתם, זה מראה מה גודל השליטה שיש לצהל בצפון. כשנכנסנו עם 3 אוגדות בהתחלה, התקדלנו בקצב של 100 מטר ביום. עכשיו אנחנו מסוגלים לחתוך כמו חמה את הרצועה מצפון לדרום, ממזרח למערב, איך שאתה רוצה. עם מעט כוחות, לא עם מוגדה. אז זה מה שנקרא שליטה. וצהל מרחיב את השליטה הזאת. עכשיו לתאר את השטח זה יכול לקחת גם שנים. אבל כבשנו. ועכשיו בעצם ההנהגה, החטופים, כל שארית היכולות, נסוגו לרפיח. ורפיח זהו, אין משם לאן ללכת.
אתה מעריך שבעצם מרכז הכובד של חמאס עכשיו ברפיח,
כן,
מעל הקרקע או מתחת הקרקע?
כי למעשה הם נסוגו לשם, ועכשיו הם עם הגב לקיר. שם באמת קיר, שם מצרים בנו, כן? ולכן הקרב ברפיח, אם נכנסים כמו שריך, כמו שנכנסנו בחאן יונס, הוא יראה שונה לגמרי מכל שאר הקרבות, כי שם הם יוקרו. שם חמאס יסיים את הקריירה. שם אנחנו נשמיד את ההנהגה של חמאס, אנחנו נגיע לחטופים, הכל יראה אחרת. כי אין להם יותר לאן ללכת. אלא אם כן, לא יודע, הצליחו להגניב איזה בכיר או חטוף למצרים, לסיני. אבל אם המצרים עומדים איתן, וכרגע סוגרים שם גם את המנהרות וזה...
מה זה סוגרים על המנהרות? אתה חושב שהמצרים בשליטה על המנהרות התרקעיות שם?
אין מנהרה שהם לא מכירים. זה מה שעצוב בעניין הזה.
אז לא יכול להיות שהם יעלימו עין, כמו שהם יעלימו תמיד עין,
ויאפשרו את ה... יכול להיות, אבל אני חושב שזה עוד מאוד יביך אותם.
אמא.
עם החטופים או מנהיגים ייכנסו לשטחם. הם לא רוצים את זה. הם לפחות יעשו הכל שזה לא יקרה. אבל זה יכול לקרות, אפשר לדעת.
והעובדה שעדיין מתמאמאים עם הכניסה לרפיח, מה זה עושה?
מאוד מאוד את החמאס, מאוד מוריד את המורל אצלנו, מאוד מסכן את כל המלחמה, כי הלחץ הבינלאומי גובר. חייבים לסיים עם זה, צריך כנס לרפיח. לפנות את האוכלוסייה לחאן יונס או לגוש קטיף, זה לא כזה מסובך, ולהיכנס ולסיים את העבודה. עכשיו צריך לזכור גם שכל יום שאנחנו לא נכנסים, אנחנו לא מטפלים בצפון, כי אנחנו אומרים שאנחנו רוצים קודם כל לסיים בעזה, להפיל את חמאס ואז לטפל בצפון. אז מה עם תושבי הצפון? כמה זמן יכולה למשך ההתשה הזאת? קודשים את היישובים שלנו שם. אנשים נמצאים במלונות. כמה זמן אפשר להמשיך עם זה? ולכן צריך לקבל פה החלטה של הקבינט, להיכנס לרפיח ולסיים עם זה. ולאחר מכן להתפנות באמת לצפון.
אז בואו נעבור באמת לנושא של הצפון. זו גזרה שמתחממת כל תקופה, פעם יותר, פעם פחות. עכשיו אנחנו, אפשר לומר, בתקופת צי, אחרי שישראל, אולי באופן מפתיע, מחסלת בסוריה בכיר במשמרות המהפכה של איראן. קודם כל נתייחס לאירוע הזה, עד כמה אתה חושב שזה מקדם אותנו למלחמה עם לבנון ואולי בכלל עם איראן?
תראה, אנחנו מנסים בתוך ההתשה הזאת לשנות ברמה מסוימת את המשוואה, להקות בבחירים, גם איראנים וגם חיזבאללה. עושים את זה כמעט עכשיו ברמה היומיומית. אבל עדיין אנחנו נמצאים בתוך מערכה שהיא מחרה של התקדשות. בינינו לבינם, האם האיראנים יגיבו, יכול להיות, אני לא יודע, אבל עדיין זה לא המלחמה הכוללת, ובסוף כל יום שאנחנו לא נכנסים לרפיח, עלול להיות מצב שהמלחמה הזאת תפרוץ בשתי גזרות במקביל, כשאנחנו עדיין לא נכנסנו לרפיח, וזה לא טוב, מבחינתנו, עדיף לנו לסיים עם רפיח קודם, ואם באמת ניכנס לרפיח ונחסל את חמאס, יכול להיות שזה הסיכוי היחידי שחיזבאללה יהיה מספיק מורתע, שהוא יראה מה קרה על חמאס, ויגיד, אתה יודע מה, עדיף לי לסגת מאחורה, מצפון לליטני, ולא לחטוף את מה שחמאס חטף. אבל שזה צריך קודם כל לסיים ברפיח. כרגע, בגדול בגדול, הסיכוי למלחמה בצפון הוא גבוה. הוא גבוה כי אין מנהיגות אמריקאית, כי אין איום על איראן צבאי, אין פה קואליציה, כי עוד לא חיסלנו את חמאס. כשנחסל את חמאס, האם העולם יהיה מספיק עיקש לעמוד מול חיזבאללה ולדרוש בהם לסגת? לא ברור.
השאלה אם אנחנו לא צריכים לחתור וליזום מלחמה עם חיזבאללה בגלל האיום הכבד שנשקף לנו משם.
אין בעיה, אבל אתה יודע, אם אתה יכול להשיג אותם שלא דרך מלחמה, ברור שישראל תעדיף שהם ייסוגו ולא נצטרך מלחמה.
זה לא משהו
שיקרה. אבל הסיכוי הוא לא גבוה. ואם זה לא ילך, אז כן, צריך כנס, וצריך להשמיד את חיזבאללה בדרום לבנון, וצריך להכות פעם מאוד מאוד חזק.
בדרום לבנון? רק בדרום לבנון?
קודם כל להשמיד אותם בדרום לבנון. אתה לא תלך עם הצבא עד בירות וצפונה, בסדר? אתה תרצה לייצר את התנאים שהתושבים שלך יכולים לחזור. יש דברים שאתה תטפל בהם באש, יש דברים שאתה תטפל בהם בתמרון. עכשיו, אני לא אומר את זה מההגיונות שלי, אני לא...
לא, כי היה פה אביגדור קהלני שבוע שעבר, הוא אמר מלחמה עם חיזבאללה צריכה להתחיל קודם כל בבירות, להקות אותם בלב שלהם.
כן, אבל הוא מדבר על להקות אותם באש, לא עכשיו לכבוש את בירות.
אה, ברור.
בסדר, ברור שהמלחמה היא על כל רוחב העירייה, שאלה איפה אתה משמיד אותם קרקעית.
אוקיי.
קרקעית בדרום לבנון, אולי טיפה מעבר לליטני. שוב, איפה בדיוק זה צהל צריך להגיד. לבנון בוודאי צריך להתמקד מאוד בבירות עצמה, אבל זה מערכה באש, זה לא מערכה של תימון.
כן. ואיך תראה המלחמה הזאת?
היא תהיה קשה, היא תהיה קשה בעיקר לעורף. פחות מוטרד מהחצה להתמודד עם החבדים של חיזבאללה, הוא התמודד יפה מאוד. לא יותר מוטרד מכמות הטילים והרקטות שיעופו לעורף. וכן, תהיה התמודדות. למה לעשות?
כמה זמן אתה חושב שזה יימשך?
הרבה פחות מאשר עזה.
למה?
כי שני הצדדים, בגלל עוצמת הפגיעה שתהיה, את בירות אנחנו נחריב. הם ירצו לסיים עם זה. ירצו לסיים עם זה, ולכן אני חושב שההתקדשות הזאת תהיה פחות זמן. אני לא רואה את זה חצי שנה, 7-8 חודשים, כמו שקורה עכשיו בעזה. כמה זמן אחרי זה נצטרך שובת בדרום לבנון, זו שאלה אחרת.
טוב, אני רוצה לקראת סיום לדבר כמה מילים על תנועות הביטחוניסטים שאתה עומד בראשה. בעצם מתי התנועה הזאת קמה, ועד כמה אתה רואה אותה משמעותית בשיח הציבורי? כי יש גם ארגון מקביל, שזה נקרא תנועת ביטחוניסט, איך זה נקרא?
מפקדים למען
ביטחון. בדיוק, שזה מהשמאל, שאתם בעצם, שניכם מציגים גישות שונות.
כן, אז התנועה קמה לפני 4 שנים. היא קמה כדי לשמיע קול שהוא קול מאוד נחוש, ציוני, מחובר לקרקע, עם תפיסה של צורך שלנו להיות מסוגלים להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, עם תפיסה שהתיישבות היא מכפיל כוח ביטחוני, כפי שבן גוריון הבין, והבינו כל האבות המייסדים של המדינה הזאת, שאנחנו צריכים מרחב שאנחנו יכולים להתקיים בו. ואני יכול להגיד שתנועה תופסת תאוצה אדירה, כמעט 30,000 חברים, אלפי קצינים, קשב רב שאנחנו מקבלים גם מהציבור, גם הדור הצעיר, גם מקבלי החלטות. היום באמת ההשפעה שלנו ברמה הציבורית היא מאוד מאוד גבוהה. רואים אותנו בטלוויזיה, ברדיו, כנסים, שיחים דיפלומטיים, פגישות דחופות עם ראש הממשלה, עם שר הביטחון. באמת אימפקט מאוד מאוד גדול, ואני חושב שלתנועה של 4 שנים אנחנו צומחים במהירות אקספוננציאלית. וגם היום שהציבור מבין שאנחנו צדקנו, אמרנו בדיוק מה הולך להיות, מה צריך לעשות. יש היום תופעה שאנשים, הרבה אנשים, תפיסת העולם שלהם קרסה לחלוטין. הם עומדים מול המציאות הזאת, נבוכים. והם צריכים עוגן, הם צריכים מישהו שיסביר להם מה קורה. צריכים מישהו שגם ייתן להם תקווה וחזון וכיווני פעולה, מה צריך לעשות. אנחנו לא באים רק מספרים מה הבעיות, נותנים פתרונות גם. גם ברמת הביטחון, גם ברמת תפיסות מדיניות. וזה שיח שאני רואה היום בכל מפגש שלי, ואני לפחות 2-3 כנסים בשבוע, אנשים זקוקים לו מאוד ומחפשים אותו.
ותמיד עולה השאלה בהקשר הזה, אם אנחנו מדברים על הארגון שלך, וגם על הארגון השני, שבעצם מי שחברי הארגון, זה מפקדים לשעבר במערכת הביטחון, אנשי מערכת הביטחון לשעבר, איך קורה שכל ראשי מערכת הביטחון, לפחות רובם המוחלט של הבכירים שיוצאים מערכת הביטחון, מהצבא, מהשבק, מהמוסד, מתבררים כאנשי שמאל מובהקים, לפעמים אפילו קיצוניים ומביכים, כמו יאיר גולן ואחרים?
תשמע, אני חושב שקודם כל שאתה רואה, כשאתה רואה תנועת הביטחוניסטים, שיש לנו עשרות מונים יותר קצינים מהארגונים האלה, זה שרוב הקצינים הם לא כאלה.
בדרגים היותר נמוכים.
כן, יש לנו גם לומת אלופים ותתי אלופים וזה, אבל אני אומר באופן כללי, הקצונה היא בבואה של החברה, בסדר? זה נכון שבדרגים המאוד גבוהים השתפצו, הגיעו לדרגים האלה אנשים שכרגע גם קדמו אחד את השני, אתה יודע, אנשים קדמים אנשים שדומים להם. ובאמת היה פה איזשהו מין איזה חוסר איזון בין מה הציבור, איך הוא רואה אותו ו... חלק מההנהגה.
אגב, יכול להיות שהקידום שלך נעצר בגלל העמדות שלך?
לא יודע, אין לי מושג.
אוקיי.
אבל תשמע, אנחנו לא קמנו להיות אנדרדוגים, באנו להניג, ובאנו לקבוע סדר יום למדינת ישראל. ואני מבחינתי, כל השיח הזה לא רלוונטי, אני חושב שהוא מה שרלוונטי, זה באמת לייצר ציבור רחב מאוד, שמבין מה צריך שיקרה פה מבחינת ביטחון לאומי, שלא נחזור לקונספציות האלה שאנחנו התנגדנו להם לאורך כל הדרך. היום רוב הציבור מבין את זה. צריך לרתום את הכוחות האלה ולהוביל את ישראל לדרך חדשה. וגם המערכות האלה, בתוך עצמן, אני מאמין שהם ילכו וישתנו. בסופו של דבר, יקום פה דור אחר.
אז מה אתה חושב באמת שצריך להשתנות? לצורך העניין, בפורום מטכ"ל, בצבא, אחרי השביעי לאוקטובר.
תשמע, קודם כל, בגדול, לא כל המטה הכללי, אבל חלק גדול ממנו, צריך ללכת הביתה. אנשים כשלו. אז נכון, אנחנו לא מתעסקים עם זה תוך כדי מלחמה, אבל יגיע רגע מסוים, שמצופה מהם גם לשים את המכתבי התפטרות וללכת הביתה. ואני חושב שצריך לראות שמגדלים פה דור, שהם מפקדים, שהם באמת באמת מחוברים לקרקע, לא חיים בקונספציות ולא בדמיונות. אני חושב שיש הרבה מאוד מפקדים שהיום כשהם נלחמים בעזה, מבינים בדיוק מה קורה. וזה דור העתיד. הדור זה שנלחם עכשיו, שאותו אפשר יהיה לבלבל. הוא רואה על הקרקע איך זה נראה הדברים. זה הדור שבעתיד יניג את הצבא.
בנימה האופטימית הזו אני רוצה לסיים איתך את השיחה ושוב להזמין את מי שנשאר איתנו עד לרגע הזה לשתף את הפרק, להצטרף ולעשות מנוי לפודקאסט קור ההיתוך. תת אלוף במילואים אמיר אביב, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך.
תודה, והכי חשוב להישאר מאוחדים ולהתמקד בניצחון. זה מה שצריך עכשיו. לנצח את המלחמה.
תודה רבה.
תודה.